והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה שנתתי לפניך, והשבות אל לבביך בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוקיך שמה. ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. ושב השם אלוקיך את שבותך, וריחמך, ושב וקיבצך מכל עמים אשר הפיצך השם אלוקיך שמה. וההמשך, ואחר כך, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. זאת אומרת, יהיו כאן שני שלבים של תשובה. תשובה אחת הראשונה, ושבת עד השם אלוקיך, עד. וזה לא עד בכלל. והשלב הבא, ומל השם את לוקחה את לבבך ואת לבב זריך, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. מדובר כאן על תשובה לא פרטית בלבד, אלא תשובה כללית של כלל ישראל, שההמשך שלה זה קיבוץ גלויות. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם מקבצך, והביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר שואבותיך, ואחר כך ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך. אומר לנו מרן הרב בפרק האחרון מאורות התשובה, באות ב', כשרוצים באמת לשוב, אף על פי שמעוכבים בשביל כמה מניעות, כמו מחמת בלבול דעת, או מחמת חלישות כוח, או מחמת יכולת לתקן דברים שהם נוגעים בין אדם לחברו, אף על פי שהעיכוב הוא גדול מאוד, והלב מוכרח להיות נשבר מפני ידיעת גודל החובה המוטלת על האדם לתקן את כל פגמיו באופן היותר טוב והיותר שלם, מכל מקום, כיוון שהרצון לשוב בתשובה הוא אמיץ, אף על פי שאין בכוחו עדיין לסלק את כל המניעות, צריכים לקבל את ההערה הזאת של התשובה בתור תוכן המתאר ומקדש, עד שלא יזוז מפני העיכובים של אי השלמת התשובה, מכל רממות, מכל עלייה רוחנית שירויה לו, על פי קדושת הנשמה וצביונה הקדוש. אומר לנו מרן הרב חידוש גדול, שאם אדם רוצה לחזור בתשובה, והוא לא מרגיש שהוא יכול לבצע את הרצון הזה, יש לו מניעות, כל מיני סוגים של מניעות, אם זה בין אדם לחברו, זה הוצאה כספית שאולי הוא הזיק לשני וצריך להחזיר לו, אם זה דברים שקשה לו באופן, יש לו משיכות לדברים שליליים, והוא לא רואה איך הוא בעצם מצליח לעצור את המשיכות האלה, אבל הוא רוצה לשוב בתשובה. הוא רוצה ולא יכול ברגע זה. זה גם תשובה. עצם הרצון לשוב בתשובה, אף על פי שמעוכבים בשביל כמה מניעות, והעיכוב יכול להיות בלבול דעת, חלישות כוח, איזה עיכוב שהוא. מכל מקום אומר הרב, כיוון שהרצון לשוב בתשובה הוא אמיץ, זהו, בהחלט הוא רוצה לשוב בתשובה, אף על פי שאין בכוחו לסלק את המניעות, צריך לקבל את ההערה הזאת, הערת התשובה שהעירה בו, בתור תוכן המטהר ומקדש. עד שלא יזוז מפני העיכובים של אי השלמת התשובה, שלא יוותר להתקדם במה שהוא יכול להתקדם, במה שהוא לא מעוכב. אולי זה הדברים שהוא לא קלקל בהם בכלל, אבל כל פנים הוא לוקח את הרצון הזה ומתחבר, מחזק את הרצון שלו לשוב בתשובה. אף על פי שבפועל הוא עדיין לא מצליח לתקן את ההנהגה שלו. והעיקר מה שהרב רוצה להוסיף לנו בהמשך, הוא כשם שזהו כלל גדול אצל היחיד, כך הוא אצל הציבור בכללותו. הערת התשובה ישנה בישראל. התעוררות חפצה של האומה בכללה לשוב לארצה, אל מהותה, אל רוחה ואל תכונתה, באמת אור של תשובה יש בה. באמת הדבר מתבטא בבירור גמור בביטויה של תורה. ושבת עד השם אלוקיך, כי תשוב אל השם אלוקיך, בכל דבר, כן, התשובה היא תשובה פנימית, אלא שהיא מכוסה בהרבה מסקים חוצצים, ואין כוח בשום עיכוב ומניעת השלמה לעכב את האור העליון מהופיע עלינו. כלומר, הרב רואה את המהלך הזה של ההתעוררות של ישראל, לחזור לארץ ישראל. התעוררות כללית, לאומית, לא פרטית של יחידים, אלא מין תנועה כזאת, תנועה של כלל ישראל, לשוב לארץ ישראל, זה בעצם התעוררות של תשובה. עדיין התשובה הזאת היא ראשיתית, היא אולי בוסרית, כלומר, כי עדיין הם רוצים לשוב לארץ ישראל. הרצון לשוב לארץ ישראל הוא בעצם רצון לחיות חיים יהודיים שלימים, יפים, מוסריים, נכונים, אמיתיים. אבל הם לא יודעים מה זה אמיתי. ולא יודעים מה זה נכון. ואולי הם חושבים מה נכון באופן אחר. חלק מהאנשים בכל אופן. אבל הרצון שלהם הוא למצוא את הנכון, באמת, את הדרך הישרה, את הדרך האמיתית. זה בעצם התחלה של תשובה. וזה מה שרומזת לנו התורה בפרשה שלנו. כלומר, התחלת התשובה לשוב אל השם זה עדיין לא תשובה שלמה, זה התחלה של תשובה. והרב מסביר את זה שההתחלה הזאת היא ממש התחלה שבהתחלה. אבל כיוון שזו התשובה של כלל ישראל, זו התחלה מאוד גדולה, זה לא תשובה פרטית, שיחיד מתעורר לשוב בתשובה, לתקן את מעשיו, היחידים או את כל מעשיו, אלא כלל ישראל מתעורר. וההמשך של הפסוק הרי, הקדוש ברוך הוא יקבץ אותנו. כלומר, ההתעוררות הזאת היא קשורה עם קיבוץ גלויות. והיה כי יבואו אליך, עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה שנתתי בניך, והשבות אל לבביך בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוקיך שמה. זה בדיוק מה שקרה. באו אלינו כל הצרות, והתבוננות, אי אפשר להישאר יותר בחוץ לארץ. הצרות, אי אפשר לסבול את הצרות. רוצים למצוא פתרון, לצאת מהצרות, והפתרון, עם ישראל צריך לחשוב לארצו, ולא להיות תחת עול גויים. ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו, וכו'. ואז ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוקיך שמה. אם ינידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך, ומשם יקחך, והביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך, וירשתה, והיטיבך וירבך מאבותיך. זאת אומרת, התחלה של תשובה, מחוץ לארץ חזרים, והקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו לארץ ישראל, ואחר כך הוא מעל השם אלוקיך את לבבך. זה דרגה חדשה של תשובה, שהקדוש ברוך הוא ימול את לבבינו. זה בחינה מיוחדת במינה, תשובה שלמה. לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. הרמב"ן, על ומעל השם אלוקיך את לבבך, מסביר, זהו שאמרו, הבא לטהר, מסייעים אותו. מבטיחך שתשוב אליו בכל לבבך והוא יעזור אותך. ונראה מן הכתובים עניין זה שאומר, כי מזמן הבריאה הייתה רשות ביד האדם לעשות כרצונו צדיק או רשע. וכל זמן התורה כן, כדי שיהיה להם זכות בבחירתם בטוב ועונש ברצותם ברע. אבל אימות המשיח תהיה הבחירה בטוב להם טבע. לא יתווה הלב למה שאינו ראוי, ולא יחפוץ בו כלל, והיא המילה הנזכרת כאן. כלומר, ומה לשם אלוקיך את לבבך? זה ממש הקדוש ברוך הוא יסיר מאיתנו את עורלת הלב. כי החמדה והתאווה עורלה ללב, ומול הלב הוא שלא יחמוד ולא יתווה, וישוב האדם בזמן ההוא לאשר היה קודם חטאו של אדם הראשון, שהיה עושה בטבעו מה שראוי לעשות, ולא היה לו ברצונו דבר והפכו, כמו שפירשתי בסדר בראשית. כך אומר הרמב"ן. זאת אומרת, בימות המשיח, הסיר הקדוש ברוך הוא את עורלת הלב, והנטיות כולם תהיינה לטוב, לעשות את רצון השם. ממשיך הרמב"ן ואומר, וזהו מה שאמר הכתוב ברמיה, הנה ימים באים נאום השם, וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. לא כברית אשר קראתי את אבותם, כי זאת הברית אשר אחות את בית ישראל אחרי הימים ההם, נתתי את תורתי בקרבם, ועל ליבם אכתבנה, וזהו ביטול יצר הרע. נתתי תורתי בקרבם, ועל ליבם אכתבנה, זה ביטול יצר הרע, ועשות הלב בטבעו מעשהו הראוי. ולכך אמר עוד, והייתי לכם לאלוהים, והם היו לי לעם, ולא ילמדו עוד איש את רעהו. ואת אחיו, לאמור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי למקוטנם ועד גודלם. וידוע כי יצר לב האדם רע מנוריו. אז מה צריך? לא ילמדו איש את רעהו ואת אחיו? כולם ידעו אותי מקוטנם ועד גודלם. זאת אומרת, הטבע השתנה גם של הילדים, שיצר לב האדם רע מנוריו, וצריכים ללמד אותם, אלא שיתבטל ליצרם בזמן ההוא לגמרי. ונאמר ביחזקאל, ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו, והלב החדש ירמוז לטבעו, והרוח לחפץ ולרצון. וזהו שאמרו רבותינו, והגיעו השנים אשר תאמר, אין לי בהם חפץ אל ימות המשיח, שאין בהם לא זכות ולא חובה, כי בימי המשיח לא יהיה אדם חפץ, אבל יעשה בטבעו המעשה הראוי. ולפיכך אין בהם לא זכות ולא חובה, כי הזכות וחובה תלויים בחפץ. כלומר, לא יהיה לאדם בחירה. הוא פשוט יהיה נוטה לטוב, אז לא יקבל גם על זה שכר. וסיום דברי הרמב"ן, לפי דבריו, שבימות המשיח מתבטלת הבחירה החופשית, ואז כולם יהיו נוטים אל הטוב. אלה דברי הרמב"ן מבוססים על דברי הגמרא במסכת שבת בדף קנ"א, נדמה לי שהגמרא שם אומרת, וזכור את בוריך בימי בחורותיך עד אשר לא יבואו ימי הרעה, ימים אשר אין חפץ בהם. עד אשר לא יבואו ימי הרעה, אלו ימי הזקנה, ימים אשר אין חפץ בהם, אלו ימות המשיח, אומרת הגמרא, שאין בהם חפץ, אין בהם בחירה, אין בהם רצון חופשי. כי אז כולם יבחרו בטוב. בעצם מה שאומרת לנו הגמרא, צריך לזכור, זכור את בוריך בימי בחורותיך. בימי בחורותיך זה גם מדובר באופן אישי כל אחד בגיל צעיר, עד אשר יבואו ימי הרעה, ימי הזקנה, שאחר כך הבחירה כל קצת מצטמצמת, ולא כל כך אפשר לתקן כמו שצעירים, אבל גם אומרת הגמרא, שגם צריך להיות מוכנים ולזכור שבימות המשיח אין לאדם בחירה חופשית. ואנחנו כל כך מבקשים על ימות המשיח, והם כל כך הם רוצים שהם יהיו קרובים, ושזה יהיה, אם אפשר היום, כמה שאפשר יותר מהר. והגמרא מזהירה אותנו, שאחר כך זה יהיה מאוחר, אחר כך יהיה אפשר לעשות את מה שאפשר לעשות עכשיו. זאת אומרת, אדם צריך להיות ערני, ולדעת אי אפשר לדעת מה ילד יום. אנחנו מתכוונים באופן החיובי, אולי תהיה גאולה. גם אי אפשר לדעת מה ילד יום, גם באופן כן, אדם יודע את איתו, אף אחד לא יודע את איתו. ובגלל זה גם שם אומרת הגמרא, לא באותו דף, אבל שם בהמשך הגמרא בשבת, בסוף המסכת, אומרת הגמרא, ושוב יום אחד לפני מיטתך, רבי אלעזר אומר, שוב יום אחד לפני מיטתך, שואלת הגמרא, וכי אדם יודע מתי יום אותו שהוא ישוב יום אחד לפני מיטתו? משיבה הגמרא, אז שישוב כל הימים. כי אי אפשר לדעת מתי. כך תשובת הגמרא. גם שם הגמרא אומרת, משל, כדי לתת לנו איזה טעם אחר בתחושה הזאת, אם אדם כל יום יחשוב שמי יודע מחר אם חי או לא חי, זו תחושה מאוד מכבידה, מאוד מזעזעת. והנה הגמרא נותנת שם דוגמה שהיא לא כל כך מזעזעת. משל, למה הדבר דומה? למלך שהזמין את עבדיו לסעודה. שוב, יום אחד לפני מיטתך, משל, למה הדבר דומה? למלך שהזמין את עבדיו לסעודה. חכמים שבהם יודעים שלמלך אין בעיה להכין סעודה במהירות גדולה, והם כבר מיד הכינו את עצמם לבושים, עוד מעט תהיה הצלצול, עוד מעט יוזמנו כולם לסעודה, צריך להיות מוכנים להיכנס לסעודה בצורה מתאימה. והטיפשים אומרים, סעודת המלך, זה לכל העיר, זה עבודה גדולה, אז הם לא התכוננו. והנה באה קריאה, בואו לסעודה. מי שהיה מוכן, נכנס. מי שלא מוכן, לא נכנס. זאת אומרת, הגמרא, עוד אפשרויות, הוא נכנס, אבל לא אוכל. זאת אומרת, בעצם, שוב יום אחד לפני מיטתך, זה שוב יום אחד לפני הסעודה. יש סעודה אחר כך. אבל אם אדם לא יהיה מוכן, הוא לא יקבל אותה. כלומר, כל ההמשך של החיים הוא בעצם חיים טובים. חיים ארוכים, חיים נצחיים. אבל צריך להיות מוכן לחיים הנצחיים האלה. ואם אדם לא יתכונן, אז הוא לא יוזמן. ואנחנו יכולים להגיד גם כן, ושוב יום אחד לפני ימות המשיח. מי יודע מתי ימות המשיח? מי יודע? זה יכול להיות בתהליך קצר מאוד. אנחנו לא יודעים, הגמרא במסרת סנהדרין דנה ואומרת שהגאולה היא דבר סתום לחלוטין. אי אפשר לדעת. זה לא תלוי בזכויות, ולא אנחנו יכולים למדוד את הזכויות בכלל, אולי יש זכויות ואנחנו יכולים למדוד אותן. ועל כל פנים זה דבר לגמרי לגמרי סתום. הוא יכול להיות בפתע פתאום ויכול להיות בתהליך ארוך. ויכול להיות שניהם ביחד. הווה אומר שתמיד אדם צריך להיות מוכן בין תהיה הפתעה לטובה ולמוטה ולטובה כמובן. ואותו דבר, אנחנו היום, זה לא הפתעה שמתקרב ראש השנה, וזהו יום הדין, וכל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, וככל מה שאנחנו מתכוננים כמובן לפני יום הדין, ועושים תשובה לפני כן, אז הזוהר אומר שמי שמתוודע על חטאיו, די, כבר לא יכולים המקטרגים לקטרג עליו. למה? כי זה כמו מודה בכנס. לא דנים את האדם על פי דבריו, על פיו. מודה בכנס פטור. אין אדם משים עצמו רשע. הוא אומר על עצמו את כל הוידויים, כבר המקטרגים נסתם פיהם. אין אפשרות לקטרג. אבל להתוודות צריך שיודעים על מה להתוודות. אדם צריך גם לפשפש במעשיו, יכול להיות שיש דברים שהוא לא בסדר, והוא בכלל לא יודע שהוא לא בסדר בהם. יש דברים המעכבים את התשובה. הרמב״ם מונה אותם בהלכות תשובה. דברים שאדם לא שם לב, הוא קץ את אנשים, והוא לא שם לב שהוא פוגע בהם. אנשים נעלבים. יש דברים שאדם מעלה בדעתו שאין בכך כלום. הוא מביא דוגמאות, מסתכל בעריות, מתכבד בקלון חברו, אומר בליבו שאין, כן, שנוחת לפי שאין חברו עומד, ולא הגיע לו בושת ולא בישו, החושד בקשרים. אלה רק דוגמאות, זה לא המקרים היחידים שבהם אדם לא מכיר, לא מודע לזה שהוא לא בסדר. אם אדם לא יודע הלכות שבת, אז הוא גם לא יודע פשוט את ההלכות בעצמם, ויכול לטעות בהם. וגם בין אדם לחברו, אם אדם לא מתבונן בהתנהגות שלו, אז יכול להיות שיש לו הרבה דברים, הוא שב בתשובה, אבל הוא בכלל לא מודע שהוא עושה דברים לא טובים. הוא שב בתשובה ממה שהוא כן יודע. לכן מוטל על האדם גם יחליט לקבל לעצמו, לעשות בירור ולבדוק את התנהגותו בין אדם לחברו, האם כל מה שהוא עושה זה באמת נכון, זה באמת ראוי, צורת הדיבור שלו, צורת ההתייחסות שלו לחברים, האם גם הוא בוחן את לבבו ואת הרהוריו, שזה לא עושה מעשים ממש בפועל, ואולי הוא לא נחשב על הדבר הזה כאילו זה דבר כל כך שצריך לתקן. אז מדרכי התשובה זה לא רק לחזור על מה שאדם יודע שהוא חטא, אלא לברר וללבן אם אין לו מעשים שהוא עושה אותם ולא ממש מודע להם. הרמב״ם מלכות תשובה אומר, אני קורא עכשיו בדברי הרמב״ם בפרק שני. בפרק ראשון הרמב״ם דיבר על הוידוי, שכל מי ששב בתשובה הוא צריך להתוודות. וכמובן הוידוי צריך להיות אמיתי. הרמב״ם מפרט את יש וידוי פרטי, יש וידוי של כהן ביום הכיפורים, וידוי כללי, כלל ישראלי, הלכות פרטי עניין הוידוי. בפרק השני, איזוהי תשובה גמורה, זה שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשות, עוד פעם, הוא פירש ולא עשה מפני התשובה. כלומר, תשובה גמורה שאדם נתקל שוב פעם באותה מציאות שבה הוא בפעם הקודמת נכשל, היה בידו להיכשל עוד פעם, ופירש ולא עשה מפני התשובה. לא מהירה שהוא פחד מאנשים, לא מכישלון כוח, שלא היה לו באותו רגע חשק לעשות את זה. כן, כיצד? הרי שבא אלישע בעבירה, ולאחר זמן נתייחד עמה, והוא עומד באהבתו בה, ובכוח גופו, ובמדינה שעבר בה, הוא פירש ולא עבר, זהו בעל תשובה גמורה. הוא ששלמה אמר, הוא זכור את בוריך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרעה, והגיעו שנים אשר תאמר, אין לי חפץ בהם, אין לי בהם חפץ. כלומר, אם הוא חוזר בתשובה בעת הזקנה, שכבר אין לו את החשק לעבור עבירות כל כך, זה תשובה לא מושלמת. תשובה מושלמת זה עדיין כשיש לו את כל הכוחות והוא התגבר ונמנע. ואם לא שב אלא בימי זקנותו, ובעת שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה, אף על פי שאינה תשובה מעולה, ומועלת היא לו, הוא בעל תשובה הוא. ואפילו עבר כל ימיו ועשה תשובה ביום מיטתו, ומת בתשובתו, כל עוונותיו נמחלים. אבל כמובן יש הבדל. יש תשובה ויש תשובה. יש מחילה ויש מחילה. וכשאדם שב בתשובה מתוך כוחו, שהוא התגבר, ויש לו את המשיכה, את, את היצר, והוא מתגבר עליו, זאת התשובה האמיתית, זאת התשובה הנכונה. וכמובן, אין הרמב״ם מתכוון שצריך כדי להיות בטוח שהוא בעל תשובה אמיתי, שצריך לחזור על אותו מקרה ולבחון את הדבר הזה, ואם לא נבחן בפועל, זה עדיין אין ראיה שהוא עשה תשובה אמיתית. אם אדם מגיע למצב נפשי כזה, שהוא עכשיו חזק מאוד, ולא, ואם יתקל במקרה הזה של, של, שעוד פעם יהיה קרוב לאפשרות של לעשות עבירה, והוא לא יעשה אותה, גם אם הוא לא נתקל, אבל הוא ביסס לעצמו את הכוחות הגבורה של ההתאפקות, זה בעל תשובה גמורה. ומהי התשובה? הוא שיעזוב החוטא חטאו, ויסירנו ממחשבתו, ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד, שנאמר, יעזוב רשע דרכו וישב אין מחשבותיו. וכן נתנחם על שעבר. הרמב״ם כאילו עושה לנו סדר. ראשית כל, לעזוב מכאן ואילך. עוזב את חוטאו, יסירנו ממחשבתו, יגמור שלא יעשהו עוד. וכן נתנחם על שעבר. שנאמר כי אחרי שובי ניחמתי ואחרי עודי ספקתי על ירך. ויעיד עליו יודע תלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. שנאמר ולא נאמר עוד אלוהינו מעשה ידינו אשר בך ירוחם יתום. הרמב״ם בפרק א' אומר סדר אחר. אומר שקודם איך הבעל תשובה הוא צריך להתחרט. ולקבל לעצמו שלא יחטא עוד, ולהתוודות. פה הוא אומר שקודם הוא צריך לקבל לעצמו, כי כאן הוא מדבר על התשובה, ושם בעיקר על הוידוי. ואפשר שבאמת תלוי איזה עבירה אדם עשה. אם עבירה שאדם חזר עליה הרבה פעמים, וקשה לו להפסיק לעשות את העבירה הזאת, אז הדבר הראשון שהוא צריך לעשות, זה להחליט על מכאן להבא, שיותר הוא לא עובר. אין טעם לחרטה. קודם הוא צריך להחליט מכאן להבא הוא לא עובר על העבירה הזאת, לעזוב את מה שהיה. ומכאן הוא להבא, לבנות לו כוחות איך להתמודד עם זה. ואיך אדם עושה את הדבר הזה? אדם צריך שלא בשעת חטא, הוא צריך להתבונן מה קורה לו כשהוא, אם יש דברים שהוא נכשל בהם, מה מביא את הדבר הזה, והוא צריך לתכנן לו מראש איך הוא מנצח את, את ההתמודדות הזאת. כשהיא באה לו, אם למשל אדם תצא לקום בבוקר, קשה לו. אז צריך לבחון את הדבר הזה, למה קשה ואיך קשה ואיך אני עושה לתרגל. הרי בלמלך מליז'נסק אומר שאדם צריך בשעה שהוא פנוי ואין לו מה לעשות בדיוק, אז הוא יחשוב על מצוות קידוש השם. היינו, הוא יחשוב איך שהוא מוסר את נפשו על קידוש השם. הוא עומדת מדורה כאן לפניו, ואומרים לו, אם הוא לא יעבור עבירה, אז זורקים אותו למדורה, והוא מוכן לזה, ויחשוב על הצער ועל הגמת הנפש, שהוא מרגיש בשעה שנשרף במדורה. זאת אומרת, בנפשו הוא יעשה מסירות נפש, זה לא בפועל, כי ברגע זה לא זורקים אותו למדורה, אבל הוא ידמיין לעצמו את האיסורים הנוראים, ועד אחי הוא מוכן למסור את נפשו ולא לעבור עבירה. אז לא, עוזר מלך מדבר על הצדיקים גמורים שאין להם על מה לחשוב חוץ מה למסירות נפש. אבל אם אדם יש לו התמודדויות אחרות, הוא יחשוב איך קורה לו שהוא לא, אין לו חשק לקום, והוא קם ומצפצף על כל החולשות האלה, ידמיין לעצמו את הדבר הזה, איך הוא מוסר את נפשו על לקום בבוקר, או על דבר אחר שקשה לו, שהוא יודע שקשה לו, איך הוא מנצח את זה. ידמיין את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מנצח, כשזה יהיה בפועל. לא יהיה לו את הבעיה הזאת. כי הוא יפתח בעצמו את המחשבה הזאת, מה, אי אפשר לוותר לחולשות, צריך לנצח אותם. אם יש אדם יצר הרע לפטפט ולדבר דברים שלא ראויים לדבר, או מחשוב מחשבות על אנשים אחרים שלא ראוי, כל דבר שיש לי, שאדם יודע שהוא צריך לתקן בו, יחשוב את המחשבות האלה, כן? אם הוא מוכן למסירות נפש, אז על אחת כמה וכמה לדברים אחרים. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. מה זה כל כך קרוב? בפיך ובלבבך לעשותו? קרוב אליך הדבר מאוד לקיים את המצווה הזאת, את מצוות התשובה, את כל התורה כולה. קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו? כן. כשאתה אומר בפיך שמע ישראל ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. ואתה חושב על זה שאתה מוכן למסור את הנפש, כן? כל פגיעת שמע אומרים את הדבר הזה. ומתכוונים למה שאומרים. שבכל לבבך ובכל נפשך אפילו נוטלים את נפשך. גם כן מוכן למסור את הנפש. אז אם אדם בבוקר חושב על הדבר הזה שהוא מוכן למסור את הנפש, אם יהיה צורך למסור את הנפש, הוא מוכן. נו, אז שאר הדברים, אז לעשות דברים קצת יותר קלים ממסירות נפש, על אחת כמה וכמה. אז אם אתה, אם בפיך ובבך, אם אתה לוקח את הדברים האלה וחושב עליהם בפיך ובבך, אז ממילא זה קרוב. אם אדם לא קורא את קריאת שמע ומקבל לב את הקבלה הזאת, אז ממילא קרוב אליו הדבר מאוד, לקיים את כל התורה כולה. אז כל דבר שאדם מרגיש איזה התמודדות, הוא צריך, יודע שיש לו דברים שבהם הוא מתקשה לתקן, אז צריך לדמיין, לחשוב לעצמו, להכין את עצמו, איך הוא מתמודד, איך הוא מנצח. אם יבואו לו פיתויים לפתות אותו, איך הוא בולם ועודף אותם ומלכתחילה. אז במצבים כאלה שאדם מעמוד, שיש לו קושי לנצח, הדבר הראשון הוא צריך לעשות, זה לקבל להבא. אחרי שהוא כבר בנה את עצמו את הכוחות האלה, אז צריך כך, מותר לו לחשוב על העבר, ולהתחרט על העבר, ולהצטער, ולהתוודות על העבר, ואז הוא נעשה בעל תשובה גמור. אם זה עבירה קטנטונת, שבמקרה קרה לו, היה לו כישלון, אבל היא לא כל כך קשה להתמודד איתה, אז צריך החרטה מקודם, ואחר כך קבלה. קבלה במקום החוק קיימת, כי הוא סתם נכשל, אז העיקר זה בעצם החרטה על העבר, ובכל זאת לעשות חשבון נפש, איך זה לא יקרה עוד פעם, אפילו סתם, אפילו מקרה, וכמובן, הוידוי. הוידוי הוא צריך להיות מעומק הלב. כי וידוי הוא חייב להיות אמיתי. אדם צריך, כמו שאדם מתבייש לפעמים, אם אדם צריך לבקש סליחה מהחבר שלו. פגע בו. ועכשיו הוא צריך להודות בפגיעה הזאת ולבקש את סליחתו. לא נעים. והוא צריך מחפש את הדרך לעשות, אולי אפשר שליח, אולי אפשר ככה, מחפש לו כל מיני דרכים, איך הוא מבקש סליחה. על אחת כמה וכמה כשאדם עומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, הוא לא נראה ולא רואים אותו, אבל אנחנו מדברים אליו. ומציאות מאוד ממשית, יותר מכל דבר אחר בעולם. אז צריך לפתח את ההתבוננות הזאת שכשאדם מתוודה הוא מתבייש. אחרת הוידוי הוא לא מעומקא דליבא. הוא לא מרגיש שהוא עומד לפני השם. ועכשיו אנחנו אומרים הוידויים הרבה פעמים, אומרים בסליחות, אומרים בתפילה, אחר כך ביום הכיפורים מתוודים, 10 וידויים, 5 תפילות, 10 וידויים. אז כמובן צריך והוידוי הוא הקבלת אחריות. אדם אומר אשמנו, הוא לוקח על עצמו את האחריות של העבירה, הוא מכיר בעובדה, הוא יודע שהוא חטא, הוא מצטער והוא מודה, ומודה ועוזב ירוחם. אני רוצה עוד כמה נקודות שחכמים אומרים לנו, וזה הרמב״ם מזכיר את זה כאן, איך אדם יבוא לפני יום הדין באופן כזה שהקדוש ברוך הוא ידון אותו לטובה. מדרכי התשובה, להיות עכשיו צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים, ועושה צדקה בכל כוחו, ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו, ומשנה שמו, כלומר שאני אחר ואני אותו האיש שעשה אותם המעשים, משנה מעשיו כולם לטובה ולדרך ישרה, וגולה ממקומו שגלות מחפרת אבון, מפני שגורמת לו להיכנע ולהיות ענה ושפל רוח. כל דברי הרמב״ם מבוססים על הגמרא במסכת ראש השנה, אמר רבי יצחק, 4 דברים מקרעים גזר דינו של אדם. ואלו הן צדקה, צעקה, שינוי השם ושינוי מעשה. צדקה. צדקה, מקרעת גזר דינו, פירושו של דבר, פשט המילים, או שאפשר לפרש את זה לפני גזר דין, מונע את הגזר דין מלהיות, או אפילו אחרי גזר דין. כי איך הצדקה מקרעת גזר דין? אם אדם נגזר עליו מיטה, והוא נותן צדקה ומחיי עניים, הוא יוצא חיים לאנשים שאין להם חיים, שחייהם אינם חיים, והוא נותן להם אפשרות לחיות, אז הוא יצא חיים, אז הוא זוכה בחיים. אף על פי שלא מגיע לו מבחינת המעשים שלו, אבל עכשיו שהוא פשוט עושה צדקה כפי כוחו, זה מקרי הגזרתי. דבר שני, צעקה. צעקה זה ממש התבטלות, זה לא תפילה. אדם צועק, הוא לא אומר כלום. צועק, מה אתה צועק? כואב לי. אומר לריבונו של עולם, אם הוא אומר... הוא אומר הסברים, אומר הקדוש ברוך הוא, בדקתי, בחנתי, פסקתי. אל תבלבל את המוח. אבל אם הוא אומר רחמנות, אני לא מבקש, לא אומר שאני צודק. אני לא אומר שזה מגיע לי. אבל לפעמים משורת הדין, רחם עליי, ריבונו של עולם רחם, כואב לי, אני צועק מעומקא דליבא. זאת אומרת, הוא מבקש, לא על פי הדין, הוא מבקש חנינה. כמו שהיום, מי שנגזר, בית המשפט פסק את דינו, יכול לבקש חנינה מהנשיא. אם הנשיא ייתן לו חנינה, אף על פי שעל פי הפסק דין היה צריך לתת לו עונש כך וכך שנים מאסר, אבל הנשיא יכול לחנון. מסיבות שהוא מוצא לנצוע. אם אדם אומר, אני מסכן, אני... כל מיני סיבות אישיות, יכול להתחשב. אז הוא צועק. זה צעקה. צעקה קורה טובה בין לפני גזר דין, אומרת הגמרא, בין לאחר גזר דין. צעקה פירושו זה דבר שאדם באמת פונה אל השם מעומקא דליבה. זאת אומרת, זה הרבה יותר מתפילה, זה מכל הכוחות, הוא צועק בכל... כואב לו, לא צועק דווקא בקול גדול, ביער, יכול לצעוק בתוך הנפש, כן? הוא מתרחק הרבה מן הדבר שעשה, כן? השינוי השם, כמו שאומר הרמב"ם, שינוי השמו, אני לא רוצה להיות מה שהייתי. הוא עושה לו כביכול שינוי השם. אדם שהיה מקולקל, חוזר בתשובה, החליט, אני לא רוצה את השם הזה שהיה לי מקודם. שינוי שם זה שינוי מהות. לאדם יש מהות, והשם מבטא את המהות שלו. וכשאדם משנה את שמו, כאילו משנה את המהות. לכן משנים שם לפעמים לחולה מסוכן, עושים שינוי השם. הגזר דין היה לשם ההוא, עכשיו זה בן אדם אחר. אז המתבטא לגזר דין. הוא משנה מעשיו כולן לטובה, זה גם כן מציאות אחרת. הוא לא באותו בן אדם. עושה מהפכה, ואז מתקן את עצמו. יש אומרים אף שינוי מקום, כי כל אין לך דבר שאין לו מקום, אדם משנה את מקומו, זה לא, הרמב״ם נותן לכל זה הסברה מוסרית. זאת אומרת, אם עושה את הפעולות האלה, ממילא הוא באמת יותר מבטא את ה... צער שלו ואת החרטה שלו, אבל יכול להיות דבר מהותי. מחפשים את האדם במקום שהוא רגיל להימצא, שם מחפשים אותו. הוא עשה שינוי מקום ושינוי השם, לא יתפסו אותו. לא יודעים איפה הוא. כאילו, כן? זאת אומרת, שינוי המקום זה גם כן משנה משהו במהות של האדם, שעכשיו נמצא במקום אחר. ועוד אומרת הגמרא, הזכרנו, אומרת הגמרא, שמי שהוא עובר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. אומרת, אנחנו באים לפני יום הדין, לעשות מהפכה בנפש בתוך כמה ימים ספורים, זה לא כל כך פשוט. אבל אם אדם החליט עומד לפני יום הדין, אם ימנו את המצוות והזכויות, יש את הדין לכאן ולכאן, אבל יכול להיות מצב שהוא עוקף את הדין, מעביר על מידותיו. מעביר על מידותיו, מעבירים על כל פשעיו. אז יש כאן שתי מדרגות. אדם יכול להעביר על מידותיו, מישהו פגע בו, והוא מתאפק, הוא כועס עליו בפנים, אבל הוא לא מגיב. באופן חיצוני. הלב שלו רותח, מה הוא עשה לי? אבל הוא, יש לו כישרון התאפקות, כוח התאפקות, הוא לא יגיב. מי שמעבירים על מידותיו, מעבירים לו על פשעיו. גם כן, הקדוש ברוך הוא מתאפק, לא מעניש אותו. אבל מי שבלב שלו הוא עשה מהפכה, והוא לא כועס גם על אחר, הוא מבטר לו, מתעלם מעל הכעס הזה, מה אני אכרס, על מה אני אכרס, אז גם בשמיים אותו דבר. אז גם כן, לא שדחו לו את העונש, התאפקו ולא נתנו, אלא הכל מסתלק, מפני שהוא, כמו שהוא נוהג, כמידה כנגד מידה. אדם נוהג לפנים משורת הדין, אז גם בשמיים נוהגים איתו לפנים משורת הדין. זה אחד הדברים החשובים שאנחנו צריכים בימים האלה לפעול בהם, זה להתעלות בתיקון המידות. להתרומם, לא להיות קפדנים, להיות יותר ותרנים, לא במובן הזה של חולשה, אלא במובן של אדרבה, של מתעלים על פגיעות שאם מישהו נפגע ומתרוממים על זה. אז בעזרת השם אנחנו נשתדל לעשות את רצונו של יתברך, לשוב בתשובה שלמה ולהגיע לראש השנה מוכנים ולקבל עול מלכותו עלינו בשמחה, מתוך ביטחון שהקדוש ברוך הוא סולח ומוחל לעוונותינו וידון אותנו לטובה ולברכה, לשנה טובה ולגאולה שלמה.